טוב. אז התכנסנו ללמוד קצת על לימוד אמונה. דווקא פחות נתמקד באיך, כי אני חושב שהאיך זה דווקא שאלה שהיא מאוד מאוד חשובה, שאלת האיך. אני ממש לא מקל בראש, אבל אני לא חושב שהיא צריכה לתפוס הרבה מקום, גם מבחינה איכותית וגם מבחינה כמותית. זאת אומרת, אם בן אדם כל הזמן תרוד רק בשאלה שלה איך ללמוד, אז אני חושב שמסתתרת שם גם כן בעיה נוספת. וגם כשצריך לתת מענה לשאלה החשובה איך ללמוד, לא חושב שצריך לקבוע על זה שיעור יותר מדי ארוך. נגיע לזה ואז אולי זה יתבהר יותר. מה שאני כן רוצה ללמד, שנלמד ביחד בדף שלפניכם, אז על חשיבות לימוד האמונה. מה המקום, או מה הערך שלנו כחניכים בבית המדרש ביחס ללימוד אמונה. כל דברי תורה צריכים חיזוך, ובטח שדברי התורה האלו של הקריאה הגדולה ללימודי אמונה צריכים חיזוק שבעתיים, גם בגלל חשיבותם וגם בגלל התופעה שלצערנו עדיין קיימת של או חוסר לימוד אמונה או חוסר רצינות בלימוד אמונה. זה מה שננסה קצת בדקות הקרובות ללבן ביחד. אני רוצה לפתוח בדברים של הרב צבי יהודה מתוך השיחות, לקחת מפה איזשהו משפט אחד. זה במקור הראשון בדף שלכם. בתוך כל מחזור של תלמידים חדשים שבאים לישיבה, יש מהם ששואלים, מה זה מרכז הרב? מה החידוש המיוחד והספציפי של ישיבה זו? אין הכוונה לחידושים הלכתיים, אלא לחידוש בדרך הלימוד. הרי קיימות עוד הרבה ישיבות. זאת אומרת, התלמידים, או נגיד אנחנו, המתבוננים במחוץ, שואלים, מה עניינה המיוחד של ישיבת מרכז הרב? ואני מעריך שאנחנו רואים את עצמנו כשלוחה של ישיבת מרכז הרב, של הרב, הרב צבי יהודה. מה העניין של ישיבת מרכז הרב? מה החידוש? מה החידוש? לא הכוונה איך הם למדו סוגיה במלאכת בורר בשבת, אלא מה הנקודה בחידוש, בצורת הלימוד, בהגדרות של הלימוד. אז עונה הרב צבי יהודה שזאת הזדמנות לחזור על הדברים היסודיים שלא תמיד ברורים די הצורך. יש דברים יסודיים, אבל יחד עם זה שהם יסודיים, הם לא ברורים מספיק. על גבי לימוד הלכה, לאמיתה של תורה, גם קיים לימוד אמונה. אני ממשיך עוד טיפה, למרות שמבחינתי זה מה שרציתי שנקרא. אמונה אינה מצטמצמת רק באמירת אני מאמין, בזמר אני מאמין, או בריקוד אני מאמין. אמונה היא לימוד. יש ללמוד, לשנן ולחזק בקרבנו את יסודי האמונה, שתהיה להכרה וידיעה שלמה באדם כולו, בכל נשימת החיים שלו. מתוך כך היא מתגלה האמונה בשכל וברגש ובשאר החושים. מה החידוש של ישיבת מרכז הרב? מה הנקודה המיוחדת? עונה הרב צבי יהודה שעל גבי לימוד הלכה לאמיתה של תורה, אז בבית המדרש של מרכז הרב קיים גם לימוד אמונה. מה העניינן של בתי המדרשות, בתי מדרשיות? מה העניינן של ישיבות? אז בפשטות, להעמיד תורה בישראל. כלומר, פשוט ברור, וזה לא החידוש של מרכז הרב, שחניכים בבית המדרש הם יוצאים אחרי תקופה משמעותית מבית המדרש כקודם כל בני תורה. זאת אומרת, אנשים שיש להם שייכות אל עולמה של תורה, אל רוח התורה, אל צורתא דשמיא, הם יודעים לקנות צורתא דשמיא, בקיאים בשבילי תורה שבעל פה, בקיאים בידיעת ההלכה, שמירת ההלכה. זה פשוט. פשוט גם כן שמבית המדרש צריכים לצאת רבנים, דיינים, ראשי ישיבות, דרשנים. פשוט. כל זה פשוט. אבל בבית המדרש, אומר הרב ציודה, יש עוד נקודה. על גבי לימוד הלכה, לאמיתה של תורה, לחתור לברר את אמיתת התורה בצדדים של ההלכה שיש בתורה שבעל פה, יש גם לימוד אמונה. האם לישיבת מרכז הרב באו רק אנשים שהם יש להם שאלות ותהיות וספקות, והם אנשים ככה מה שנקרא מבולבלים? היה מקום להגיד שאם זו ההגדרה של הרב צבי יהודה, שהחידוש של ישיבת מרכז הרב זה לימודי אמונה, אז זה קצת מקום מה שנקרא, נו, לא בזלזול חלילה, אבל לבעלי תשובה, זה איזשהו סניף שבו לא עסוקים בלהעמיד את התורה בישראל, אלא לתת מענה לספקות, בלבולים של אנשים כאלו ואחרים. אבל אני לא חושב שזה המצב במרכז הרב. מרכז הרב לא הגדירה את עצמה כמקום שבו התלמידים הם כאלה שיש להם שאלות באמונה וצריך לתת להם תשובות באמונה. מרכז הרב הייתה מקום להעמיד תורה בישראל, קרי בני תורה, רבנים, דיינים, פוסקים, ראשי ישיבות, רבני קהילות. אלו האנשים, ואלו האנשים שגם ביחס אליהם, אומר הרב צבי יהודה, עם כל גדלותם התורנית, ועד רבה דווקא עם כל גדלותם התורנית, אלו האנשים שהחידוש של מרכז הרב, בשביל כל מה שאמרנו עד עכשיו, הם יכלו גם להיות בישיבות אחרות. אבל במרכז הרב יש את כל זה וגם לימוד אמונה. מה הנקודה? כי זה בכלל בעצמו נקודה למחשבה. למה צריך שבבתי המדרשיות ייצאו לנו רבנים, דיינים, ראשי ישיבות וכו'? מה הנקודה? למה חשוב לנו להצמיח בני תורה שהם גדולים בכל מרחבי הש"ס והנחלת התורה שבעל פה לדורות הבאים? בשביל להעמיד תורה בישראל, בשביל לשמור על הגחלת מדור לדור. ובשביל לשמור על הגחלת מדור לדור, אז צריך רבנים, פוסקים, דיינים, ראשי ישיבות וכו'. אז זה התפקיד של בתי המדרש. והנקודה שמצמיחים רבנים, דיינים, פוסקים, ראשי ישיבות וכו', זה בשביל להעמיד את התורה בעם. ואם כבר הגענו למסקנה הזאת, אם הנושא הוא להעמיד את התורה בעם, אז ברור שכשאנחנו מדברים על להעמיד תורה בישראל, אנחנו מדברים בראש ובראשונה על העולם הפנימי של המושגים האמוניים שיש לעם בישראל, לעם הישראלי. אנחנו לא מצפים רק להמשיך להעביר מדור לדור את הידיעה איך שומרים שבת, ואנחנו לא מצפים להמשיך להעביר מדור לדור רק את אופן הלימוד של תורה שבעל פה, מה שקראתי צורת דשמטה. כל זה מאוד חשוב, אבל למה זה חשוב? כי אנחנו רוצים לשמר את התכונה שלנו. ומה התכונה שלנו? בני אברהם, יצחק, יעקב. חלק מזה אי אפשר בלי כל מה שאמרתי, ידיעת הלימוד וידיעת ההלכה וכו'. אבל בראש של זה כמובן עומדת ההשקפה הפנימית של בן אדם, העולם הפנימי שלו ביחס לדבר השם. מילים כמו אהבת השם, יראת השם, דבקות בהשם, כל זה נכנס תחת הכותרת לימוד אמונה. וכן, לא פחות מלימוד ש"ס, כלומר תלמוד, ראשונים, אחרונים, שולחן ערוך, נושא כלים, שזה נושא שמצריך לימוד. אתה לא יכול לצאת מסוגיה כמו שצריך אם אספת איזשהו משהו בחטף. השקעת בסוגיה, למדת אותה. אותו דבר ביחס לענייני אמונה, לומדים אמונה. השאלה של נושא האמונה זה לא רק מסתכם בשאלה, רגע, אני מאמין? כן. אני לא מאמין? לא. מה זה להיות מאמין? הרב צבי יהודה אומר, לא מספיק רק להגיד אני מאמין ויאללה. היה מקום להגיד שאם מישהו אומר אני מאמין, הוא אפילו רוקד את זה. אז כבר לא צריך לימודי אמונה, חבל על הזמן. לא, צריך. ולא רק צריך, זה החידוש של ישיבת מרכז הרב. אם באת לישיבה ויש לך את הכל עד כאן, אז כביכול לא היית צריך את מרכז הרב, וקצת חריף יותר, אתה לא במרכז הרב. זאת אומרת, אולי אתה יושב במבנה שנקרא מרכז הרב, אני יודע, ואולי גם יש לך על הקיר תמונה של הרב קוק. זה לא על פי זה נקבע. זה נקבע עד כמה ישנה רצינות בהגדלת המקצוע שנקרא לימוד אמונה. כי אם אתה מדבר על שמירת הגחלת, אם אתה מדבר על לשמור על טהרת החיים הישראליים, אז נכון שצריך את כל מה שיש לפני לימוד אמונה, נקרא לזה לימוד הלכה, אבל בטח הראש של זה, העורק הראשי של זה, זה לימודי אמונה. וזה לא עניין למסופקים. זה עניין למי שמתבגר ורוצה לצמוח בתורה. כמו שיש לצמוח בתורה, ולא רק לדעת שאסור להוריד את המתק בשבת, אלא יש כבר תפיסה הרבה יותר שלמה על מה זה שמירת שבת. ככה גם כשמתבגרים יש תפיסה הרבה יותר שלמה על כל העניינים האמוניים. וזה מרכז הרב. זה הנקודה של מרכז הרב. ואם אתה בוחר להיכנס פנימה לתוך ישיבת מרכז הרב ושלוחותיה, זה צריך לעמוד לנגד עיניך. כי זו הנקודה הכי מרכזית בשמירת הגחלת שלנו כאומה, ובזה אני קצת רוצה להרחיב. אז בואו נקרא קצת מתוך איגרת של הרב פה שלפניכם. זה איגרת מחלק ב', ואז ניכנס קצת יותר פנימה לכמה דברים באורות. אז הרב מקבל איזשהו ספר מתלמיד חכם, הרב מכנה אותו הגאון, החריף, בקי, סיני, עוקר ערי, מיש אשכולות, הוגה דעות, ממולא בדעת ויראת השם תאורה, רב יהודה לב זלצר. והרב אומר לו, נהניתי מסגנונו הספרותי. אמנם, מאמרים וספרים כאלה הם בוודאי בדורנו אחת מהרטיות היותר טובות למכתנו האנושה. זה טוב. אמנם, לעולם לא נוכל להתעלם מהתרופה הכללית הכוללת את הכל, ושעזיבתה היא שגרמה לנו את נפילתנו, והוא הדבר מה שאני בעוני ובמר נפש רגיל לקרוא, לשנות ולשלש מאות ואלפים פעמים. עזבנו את נשמת התורה. רק בשביל להתחיל להיכנס לאווירה, חס ושלום, אבל יש ליד אדם, אף אחד אפילו לא לדמיין את זה, שזה יש ליד אדם מסוים אדם אחר מאוד אהוב עליו, והאדם הזה הוא גוסס בין חיים למוות, נשמתו עומדת, אבל הוא רגוע, הכל בסדר, מה הבעיה? הגוף שלו פה, הנה היד הזאת, יד ימין פה ויד שמאל פה והרגל פה. אבל אומרים לו, חביבי, מה עם הנשמה שלו? יש ערך ליד ימין, יד שמאל, לכבד שנמצא בפנים, עם הנשמה עוד שנייה תעזוב, תרקיע שחקים. אין ערך לשום דבר. מה שווה היד והרגל? אנחנו אוהבים את היד והרגל כשהנשמה שם, ואז היד והרגל זה חלק מרובן שאני כל כך אוהב. אבל ברגע שנשמתו של רובן תפרח, היד והרגל זה רק כבוד המתים, לא יותר. עזבנו את נשמת התורה. במשל והנמשל, קצת נראינו כמו אותו אחד שהוא אומר, מה הבעיה? הכל בסדר, יש יד, יש רגל, יש עדיין מסכת שבת, יש שולחן ערוך, מה הבעיה? עזבנו את נשמת התורה, וזאת היא הצעקה הגדולה המקפת בעוזה דורות רבים, ימי הנביאים, הסופרים והחכמים, גדולי הדורות, הראשונים והאחרונים, כולם על זה צבחו. כי ברור, על מה תצבח? סליחה שאני אומר, על הטירוף הזה. שאתה מתייחס לגוף, אתה לא שם לב, שאתה פשוט מפקיר את הנשמה, אתה נותן לה לצאת. גדולי הכישרון שבנו פנו להם בעיקר אל הצד המעשי שבתורה, וגם שם רק במקצועות מיוחדים עבדו והרגילו בחינוך. והצד ההרגשי, ויותר מזה הצד העיוני, וכל מה שבא, וכל מה שלמעלה ממנו ובא אחריו ממילא, זה כבר יותר מהרגשי, זה יותר מעיוני, זה הקדשי אופאי, זה השגות מאוד מאוד עמוקות ברוחניות, שבו הגאולה והישועה גנוזה. עזבנו אותו לגמרי. תגידו, עזבנו? אני אראה לכם שהיו קצת דרשות פה, קצת על פרשת שבוע ופה קצת זה. עזבנו, כי זה היה מה שנקרא בין לבין. איך הרב כותב במקום אחר באגרות? את מקצוע האמונה השארנו לספרים, אני אומר את זה במילים שלי, אני לא זוכר את הציטוט, אבל ככה הוא אומר, השארנו לספרים שלוקחים לטיול. אתה יוצא שנייה לטייל, אתה הולך לקופת חולים, אז שלא תגידו לי כן אמרו משהו. לא התמסרו לזה כמו שהתמסרו למקצוע העיוני שבתורה. התמסרו לגופה של התורה ולא לנשמתה. וזה מה, אני חזר שני משפטים אחורה, הסביבתה היא שגרמה לנו את נפילתנו. יש לנו תלונות, היהדות מרוסקת, הכפירה, תכף נדבר קצת על הכפירה, הכפירה אוכלת כל חלקה טובה, והיא אוכלת כל חלקה טובה. לא לחשוב בטעות שאם יש לנו כמה וכמה וכמה פסקאות ברב קוק שקצת מלמדות זכות על מה שמתחולל פה בכפירה, שכפירה זה דבר טוב. כפירה זה דבר נוראי, נוראי מאוד. אבל אנחנו באים בביקורת על הכפירה. למה יש כפירה? כי עזבנו את נשמת התורה. כי בבית המדרש לא הייתה רצינות, לא הייתה מנטליות שזה דבר רציני, שלימוד אמונה זה מקצוע שמתגדלים בו. וכמו שיש לך יחס רציני לסדר בוקר, לחרוש את השס, ואני מקווה שיש יחס רציני כזה, אגב, הערת סוגריים, לא הכנסתי אותו פה כי זה לא, אין לנו זמן, אבל הרב כותב בכמה מקומות, ולהפך אני לא זוכר שהוא כותב, הוא כותב עד הרבה, תעיינו לדוגמה איגרת תשעים צד ג' כמדומני, מי שעולמו האמוני יהיה מפותח, יהיה לו בסוף גם את המוטיבציה לגדול בניגלי, ולא רק את המוטיבציה, גם את ההצלחה. אני לא מכיר שכתוב להפך, אם תהיה גדול בניגלי תהיה גדול באמונה. לא מכיר. יכול להיות שזה תנאי, שאם אתה לא ממלא את קרסתך כמו שצריך בשס, אתה לא תצליח לגדול באמונה. אבל לא מובטח לך שאם אתה גדול בנגלה אתה תהיה גדול באמונה. כן מובטח לך אצל הרב שאם אתה תהיה גדול באמונה, זה ישדרג את הנגלה שלך. סגור סוגריים. עזבנו את נשמת התורה. הגיגים פרפראות יש, מקצוע רציני אין. מה, יש לי ספקות? יש לי תהיות? א', לא כדאי לך שנראיין אותך. לא כדאי לך. שנוודא עד כמה אתה דבק בשוף הנור. אבל ב', מי אמר שזה קשור לספקות? מי אמר שזה קשור לתהיות? זה קשור לזיכוך, או ליתר דיוק, שיוך של העולם הפנימי שלי לגוואים רוחניים, ואני רגע רוצה להגיד משהו אחר, לאמיתיות שלי, לישראליות האמיתית שלי. כמו שקצת צריך להרגיל נער על מה זה חיים של מבוגר, אז צריך להרגיל אותנו על מה זה חיים ישראלים. את זה לומדים כשלומדים אמונה. אבל לומדים אמונה, מתייחסים לזה במלוא הרצינות. זה לא מי שלא הולך לו בסדר בוקר, אז יאללה נו, קונה כמה ספרים ולומדים. זה לא. יכול להיות שכדאי לעזור למי שלא הולך בסדר בוקר, כמו שאמרתי מקודם, ולחזק אצלו את הנקודה הזו, אבל שזה לא יתפס כמו שאומרים היום, זה כמה תהילים, תהילים. זה לא. זה החולי הכי גדול, וזה מה שחולל את החולי. בו הגאולה והישועה גנוזה. זהו, רק בזה. זה לא הרב קוק המציא את זה, זה רב שמעון בר יוחאי כבר כתב את זה. האמת, משה רבינו כבר אמר את זה. אני מדלג שתי שורות ללמטה. ועד כה, אחרי אשר כל כך חוקנו, אחרי אשר הכפירה מגיחה עלינו מעברים בעבייה מנובלים, בשחרותה מזוהמה. תראו איך הרב, והרב הוא נחמד, איך הוא כותב על הכפירה. השמד ככתב ישוד לחטוף ממנו אלפים נפשות בכל שנה, זה שדים. ובקרב המחנה שהתורה והאמונה היא דגלה, שם השערוריה וצלמה ותן סדרים, אין חפץ ברור ולא אידיאל מחובר ומסודר. עוד המחשבה החזקה היא שבסגולות ירפאו את שברנו, בסגולות שהנשמה אינה מתמלאת מהן. כל זמן שאין ממלאים אותה במשהו הכרח יותר נמרץ לסיפוק חייה, בשום אופן לא תקום ולא תהיה עצה. המורדת בכל השם הקורא מתוך מעמקי נשמתיהם של קדושי עליונים מנעז ועד עתה. לתשובה גדולה אנו נקראים, לתשובה מאהבה ולכל מכשיריה, דווקא בעת משבר גדול וסכנה עצומה. הרב רואה בכפירה משבר. היחיד לדעתי שאם היה רואה את מה שמתרחש בימינו ולא היה מופתע, זה הרב. הרב לא חשב שהכופרים הם האנשים הכי הכי, הוא דיבר שיהיה שנאת ישראל ושתהיה שנאת ארץ ישראל אצל אותם אצל הצאצאים של אותם. דווקא בעת משבר גדולה וסכנה עצומה צריכים אנו לקחת את המעולה שבתרופות. רדיקלים אנו מוכרחים להיות. בפשרות למחצה לשליש של רבי המאומה לא נתקן. האמונה עבדה, הולכת ומדלדלת מפני שופרה תורתה, אין דורש ואין מבקש. אז למה החידוש של ישיבת מרכז הרב זה לימוד האמונה? ולמה אם אתה רוצה לשאול את עצמך בינך לבין עצמך, אני חלק ממרכז הרב, זה מה שאתה צריך לשאול את עצמך. מפני שעניינם של ישיבות זה להעמיד תורה בישראל, לשמור את הגחלת, לשמור את הטבע שלנו. ולא ישמר הטבע שלנו בלי מקצוע האמונה, ובלי מקצוע האמונה כמקצוע בכל מלוא הרצינות. עוד קצת לחדד את הנקודה הזו. אז הבאתם ספרים, תראו באורות התחייה פסקה נ"א, אני קורא את כל הפסקה ואז כשנסביר נסביר חלק ממנה. השיגים שבהבנת האלוהות, היראה, האמונה וכל התלוי בהן, כל זמן שאין האומה צריכה לתקן את דרכי חייה המעשיים בכללותה, אין ההישג שלהם ניכר. עוד הפעם, השיגים שבהבנת האלוהות, היראה, האמונה וכל התלוי בהן, כל זמן שאין האומה צריכה לתקן דרכי חיי המעשיים בכללותה, אין ההזק שלהם ניכר. אבל כיוון שהגיע הזמן שהתחייה הלאומית מוכרחת לבוא וצמיחת קרן ישועה בפועל מוכרחת להיגלות, מיד השיגים מעכבים, ואי אפשר לאומה שתתאגד ותשיג בעומק חייה את סוד גבורתה וציורי סידוריה, כי אם על פי דעות מזוכחות ומעשים היוצאים מתהרתה של דעת השם אמת בבהירות היותר עליונה. זאתי הסיבה שכוח שלילי, כלומר כפירה גדול, מתעורר בעקבד המשיכה בחוצפה סגיה, ושלילה זאת תבאר את כל מה שהוא כהה במושגים האלוהיים והתלוי בהם בכללות האומה. אף על פי שנורא הדבר לראות שכמה ענייני אמת, מידות טובות, מצוות, חוקים הולכים ונשתפים ונעקרים לכאורה על ידי זרם השלילה, הכפירה, מכל מקום סוף סוף הכל יצמח בתארה ובגבורה. בקדושה עליונה מגרעין האיתן הטהור ומרומם שכל שלילה לא תגיע אליו, ואורו יזרח בתור אור חדש על ציון בגדולה מופלאה למעלה מכל ציור, שכוחות דלים של נפשות עייפות, עייפות חומרית ורוחנית של גלות ארוכה ודלדול יכולים לצייר. עוד הפעם, בואו נשים לב מה כתוב כאן. השיגים שבהבנת האלוהות, העירה, האמונה וכל התלוי בהם. יש שיגים בהבנת האלוהות, יש שיגים בהבנת העירה, יש שיגים בהבנת האמונה. יכול להיות שאולי, אני לא יודע, צריך לקרוא, יש השיגים בהבנת האלוהות, כלומר העירה, האמונה וכל התלוי בהם. יש שיגים. בוא רגע נחדד את הדברים. מה זה שיגים בהבנת האלוהות? מה זה שיגים בהבנת העירה, האמונה? תשובה. כשאני שואל אותך, מה זה אלוהות? מה זה אלוהות? אתה מסביר את זה טוב? ההגדרות שלך מזוקחות, מזוקקות? או שאתה אומר, נו, זה בידיים מתחילות לזוז, כי הן מנסות למלא את החיסרון של מה שהפה לא יודע להגיד. ואני יודע שבהסברת ענייני אמונה, בסוף, 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 אי אפשר להסביר עד הסוף במילים. אבל לא אעריך בזה עכשיו, זה לא נאמר על מה שאני מדבר פה. כרגע פה מבחינתי, אם אתה לא יודע להסביר לי את הסברה שלך, מה רצה התוספות? לא הבנת את התוספות. נכון? אז אותו דבר עם כוכבית. עם כוכבית לאיזשהו מרחב אחר בלימודי אמונה, לא המרחב שאני מדבר עליו עכשיו. אם אתה לא יודע להסביר לי מה זה אלוהות, לא הבנו על מה אנחנו מדברים. עכשיו, למי להסביר? בוא נעשה כאילו דמיון. אתה צריך להסביר לגדולי ישראל. כלומר, אתה צריך לדבר על מה זה אלוהות כמו שגדולי ישראל מדברים עליה. כמו שתוספות מצופה ממך להבין בהתאם לדרכם של גדולי ישראל. אני אשאל אותך, מה זה יראה? מה זה יראה? מה זה יראת השם? יש סיגים. סיגים זה אומר שאתה לא מסביר את זה כמו גדולי ישראל, שאתה לא מבין את זה כמו גדולי ישראל, שאתה לא מבין את זה כמו המסורת של עם ישראל לדורותיו. מה זה יראה? אני אשאל אותך, מה זה אמונה? אתה לא מסביר את זה כמו גדולי ישראל? זה סיגים. יש פה דמיונות. בסדר? המילה סיגים, תנו לי להחליף אותה במילה דמיונות. אתה אומר אמונה, אבל מצטייר אצלך בראש משהו שהוא לא בזדון חלילה, אולי בחוסר אחריות, המצאה שלך. כמו שיכולים להיות לי סיגים בהבנת מהות מלאכת בורר. זה סיגים. אסור שזה יהיה. אם אנחנו צריכים להיות נאמנים לתורה, נאמנים לדבר השם, אסור שזה יהיה. אתם מבינים שכשאני מחדד את זה ואני אומר מה זה סיגים בהבנת המושג אמונה, אז כל אחד כבר צריך לחשוב טוב אם אנחנו יודעים להסביר מה זה אמונה. תן לי הגדרה, שתי הגדרות, שלוש הגדרות למה זה אמונה. אמונה זה הנחה שמקבלת את המסופק כוודאי, זה אמונה. אני מאמין, הכוונה, למרות שלא ידוע לי, אני מקבל את ההנחה הזאת כאילו הייתה ודאית, זה אמונה. איפה זה כתוב אצל גדולי ישראל לדבר הזה? איפה זה כתוב? ואם לומדים ככה, וזו האווירה כשלומדים אמונה, לא לומדים אמונה, סליחה שאני אומר, באווירת דבר תורה נחמד או באווירת פעולת חגז. ולא מתכוון לומר פה מה דעתי על פעולת חגז, מתכוון לומר לימוד אמונה זה לא, זה משהו אחר. זה באותה חדות, באותה תביעה לאמת, באותה תביעה, סליחה על המילה הגסה, למקצוענות. במה זה המילה אמונה? כמו שאני מקווה שאתה ניגש ללמוד קצות, אתה צריך ללטש מה יוצא בסוגיה. בכלל לא קשור לשאלה אם אתה שומר את כל המצוות או לא שומר את כל המצוות. לא יהי שיש בן אדם ששומר את כל השולחן ערוך, אבל יש לו סיגים בענייני אמונה. אתם יודעים מה? יש אצלו עניינים של הגשמה. אז הוא יגיד לך, למה אני צריך ללמוד אמונה? אני שומר את כל השולחן ערוך. קלה כבחמורה, באמת שומר. הוא לא צריך ללמוד אמונה? כתוב שזה חס ושלום. דברים נוראים נאמר על מי שהוא מגשים. איך ניצלים מהגשמה? רק על ידי לימוד אמונה. לימוד אמונה רציני, שיטתי, שהוא קודם כל, קודם כל, קודם כל, בא עם גישה שאני עסוק לברר. כתוב פה באורות, התחייה נון א', שאותם סיגים, זה לא יהיה כל כך נורא. יהיה נזק, אבל הנזק לא יהיה ניכר בזמן, נגיד במילים שלי, שהאומה כאומה היא בתרדמה בגלות. זה לא כזה נורא. למה זה לא כזה נורא? בגלל שהאומה מתה, יש פה חיי יחידים, ולחיי היחיד זה לא כל כך מפריע. זה שהוא חי עם הדמיונות שלו, זה לא כזה יזיק. זה יזיק, אבל לא יזק ניכר. אבל כשהאומה קמה לתחייה, זה יהיה נזק. ופה אני, מגלל קוצר הזמן, אסביר את זה בעל פה. בשנייה שהקדוש ברוך הוא ישים קץ לחושך, והתחייה תחל לתת את רישומה, ועם ישראל יתחיל כעם לחיות. פה השיגים שבהבנת האלוהות, האמונה, העירה וכל התלוי בהם, הם יתחילו להיות נזק ניכר. הם יתחילו להיות מה שהרב כותב פה באיגרת, כל סיבת המחלה. למה? מה זה ללמוד אמונה? מה המשמעות של ללמוד אמונה? בוא נגיד את זה ככה. למה יש הבדל בזה שכשהפרט בגלות, היחיד, היה לו סיגים בהבנת האלוהות, העירה והאמונה, זה לא כל כך הרס אותו. כשהעם כעם מתחיל לחיות, זה ייצור שבר נוראי. אני חושב שהתשובה היא כך. לעם ישראל שקם לתחייה יש אופי. יש לו אופי. יש לו צביון מסוים. כמו שלכל בן אדם יש אופי. הנפש שלך, יש לה צורה, זה האופי שלך. אי אפשר להתכחש לאופי. אי אפשר. אפשר לנסות. אפשר לנסות לחנוק את האישיות. לתת לה את מה שזה לא היא. להרגיל אותה. בעניינים שהם מנוכרים לה, להתנקר לעצמך, אפשר לנסות. זה יצליח קצת, יצליח עוד קצת, אחר כך זה יתפוצץ. כשעם ישראל קם לתחייה, לעם הזה יש אופי. והאופי שלו זה אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. זה האופי שלו. העם הזה לא יכול לחיות בשום אופן, בשום צדיון אחר מאשר את הדבקות שלו באלוקים. אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים. פשוט הופעת החיים שלכם היא דבקות. וגם הצדיק, וטוב לחשוב שהצדיק פה זה גוי צדיק שומר אמונים, הגוי הצדיק, זה נקרא צדיק שבכל הדורות, צדיק באמונתו יחיה. כשעם ישראל קם לתחייה, הוא פשוט קם לתחייה. כלומר, תובע את ההופעה העצמית שלו. פה, סיגים בענייני אמונה, זה כבר מחלה. זה כמו בן אדם שיש לו סיגים ביחס לנטיות הכי פשוטות שלו בעצמו. יש לו תביעה להיות אני, אבל יש לו דמיונות והזיות ביחס לאני הזה. בוא נאמר את זה כמשל. הוא רוצה לדוגמה להיות מאושר, שמח, אבל המושג מאושר ושמח אצלו, בגלל שאני יודע מה הוא הכניס לעצמו דרך הווריד, יותר מדי שעות הוליווד, אז המושגים של מאושר ושמח אצלו הם כל כך חולניים ולא תואמים את מה שבאמת ייצר לו אושר, אז זה ייצור סיבוך, נכון? יש לו סיגים בהבנת המושגים שהם עצמיותו. כשעם ישראל כעם קם לתחייה, חוסר לימוד אמונה, כלומר שיגים בהבנת ענייני האמונה, כלומר חוסר התמסרות ללימוד בצורה רצינית, זה להשאיר את הישות הזאת, את הבן אדם הזה, בחולי שלו, כי הוא רוצה להופיע את האני שלו, אבל הכל דמיונות. וכשהכל דמיונות זה יתפוצץ, וכשיתפוצץ זה יהיה נורא. זה לא יתפוצץ ויהיה נחמד ואנשים יקנו את הספר הזה ויתחילו ללמוד אותו, הם עוד יותר ישנאו את הספר הזה, הם עוד יותר ישנאו את הרב קוק כשזה יתפוצץ, כי יש פה איזושהי מחלה דיכאון כזאת. בן אדם, לך תדע מה יצטבר לו, הוא חי חיים, תכף נראה, הרב יגיד, מפלצתיים. אז כשעם ישראל קם לתחייה, שיגים בהבנת ענייני האמונה, זה פשוט מתכון להתאבדות. ואז מקימים בית מדרש, שיבת מרכז הרב, וזה מה שחורטים על דגלנו. מה החידוש? לימודי אמונה. ולימודי אמונה באותו הגובה שמדובר עליו פה, וממילא באותה הרצינות. תדפדפו קדימה, יש בסוף אורות התחייה איזשהו מאמר של הרב שהודפס בפרסום ציבורי, זה נקרא קריאה גדולה. ההכרח עכשיו הוא הפתגם היותר שגור בעולם, ודווקא כל המון זה יהפוך לכל שדי בידי חכמי לב וקדושי רעיון. יש הכרח, יש כל מיני מצוקות והן דוחפות אותנו, שמחתנו לצערנו. דווקא הנחש, כן, כמו אצל משה, דווקא הנחש יהפוך למטה האלוהים אשר בו יעשו אותות ומופתים, למען דעת כי להשם הארץ. אני מדלג על הפסקה וממשיך הלאה. נדמה הדבר כאילו העולם מתמוטט וכושל, מתמזמז ומתמסמס תחת ענות יד הכפירה הגסה. מי שרוצה ביטוי מערב למה זה כפירה, המפלצת הבלה היבשה והאכזריה הרובצת עליו, זה כפירה. מפלצת בלה יבשה אכזריה. אז נדמה שהעולם עכשיו הוא קורס בגלל הכפירה. זה הרב כתב לפני למעלה מ-100 שנה. השלבת האלוהית מתלקחת בקרב הלב פנימה, בקרב כל רוח ונפש, מכה גלים גדולים, סוערים מגלי כל ים, היא עולה השמיים ויורדת תאומות בחדרי כל רוח ונפש. כי האומה קמה לתחייה. כשהאומה קמה לתחייה, כלומר, איך כתוב במאמר הדור? כנסת ישראל התנערה לתחייה ביחס לרצון של הדור הצעיר. יש פה בפנים בקשה עמוקה. אבל הכפירה האיומה, השפחה הבלה בת העבדות הבזויה, סוגרת בעד השלבת הזאת, חונקת אותה, סוגרת בעדה את בריחיה לבלי תיראה החוצה. היא יראה מאוד מאורה בעיר, הכפירה. היא, הכפירה האחרונה, יודעת שבניצות זך אחד מרשפיה של השלבת האלוהית תכלה כליל, תכלה הכפירה. אבל כל אשר תוסיף לשים מחנק לה, כל אשר תוסיף לעצור בעד נשמת אלוהים חיה הגדולה והחזקה אשר בנשמת כל חי, לאו דווקא ישראל, כל תוסיף זאת הנשמה לאגור את חילה פנימה, ובמלות ספקה הנה תצא ברעם גדול ורעש בכל נפץ וזרם כיום הרוג רב בנפול מגדלי. טוב, בוא נמשיך בתיאור הזה. הנה יבוא יום ולא ירחק חוק, והאנושיות תתעורר כדוב שקול וכארי על טרפו,
להינקם מהכפירה הבזויה בעד כל רעתה אשר עוללה לה.
כל הטירוף הזה שמתחולל פה במאה השנים האחרונות ויותר, ובעיקר האחרונות אחרונות, כל הטירוף הזה זה חונק את האנושות, והאנושות תתפרץ על זה, תסנה את זה. בפתע תבקש להשליך ממנה את אבותיה, בחמה גדולה ובקצף גדול תבקש ממנה את נקמת החיים הטובים, את השלווה והעדן של הדעות הטהורות, של החיים הטהורים והזכים אשר שללה ממנה, שללה ותאבד, שמה למרמס, מבלי אשר יש לה כוח לאותה הרישה להשיב תמורתם אף חלק אחד מיני רבבה. אנסו פה את האנושות לדורות, בטח את ישראל. הבעלה הזיהומה שעל ידה הרבבה הכפירה את העולם, להמם את המוחות ואת הלבבות, להעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונו, תעבור ותשקוט. והדעה הצלולה והמתונה יודעת גם כן איך לחיות ואיך להתבונן, איך להישקט, איך להתלהב. והגבורה האלוהית היודעת לכונן גוי איתן ועם אדיר בקודש תיקח את מקומה בחיים, ושבט ביקורת של מוסר אכזרי תניף על השפחה, הכפירה, אשר העיזה לרשת את גבירתה, על העבד אשר התנסה למלוך וחותם העבדות חקוק לעד על מצח נשמתו. זה מה שיקרה. נעים, האנושות ועם ישראל יבקשו לנקום שבעתיים מכל מה שהכפירה חנקה את הרוח העצמית של האדם, וזהו. זה לא יבוא בכזו קלות. זה לא יבוא כמו שכיף עכשיו לשבת פה במיזוג ולקרוא את ספר אורות. זה יבוא במחיקת צורות. זה יבוא בזה שמה גרם לנו ללכת אל הכפירה בשלב הראשון? כי מה שהיה בעיירה הדתית לא סיפק אותנו. אבל אל תחשוב שכשהולכים עכשיו לעיירה הכפרנית, אז העיירה הכפרנית רק תלמד אותך לרצות לחזור לעיירה הדתית שאותה עזבת. מה כן צריך להיות? וכנראה לא היה, וכנראה עדיין איננו. מה שצריך להיות זה מרכז הרב. כי הציפייה הייתה שיהיה מקום מפלט. הציפייה הייתה שתהיה אלטרנטיבה תרבותית. תדלגו על פסקה אחת. אתם רואים במצב של צחייה צמה? יש צמאון. צמאון אדיר. הצמאון הזה יבוא לידי ביטוי בזה שתרופות לדיכאון היום זה הלחם חוקו של כמעט 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 כל בית. במצב של צחיית צמא כזאת התנפל האדם אל מעיין האמונה. בכל לב ונפש ישתה, יגמע מכוס נחל הדנים של אור אל עליון. אבל האדם הוא כבר מנוסה במסע. הוא יודע היטב מה היה אחיתו את אשר שתה לרוויה את מי האמונה עם כל הרפש והתיק. הוא לא יחזור לאותה עיירה ששם האמונה היא מלאה סיגים והבנת אלוהות, אמונה ועירה. לא יחזרו לשם. לא יחזרו לבתי המדרש אם הם לא יאמרו מרכז הרב. אשר גרש הים הגדול הזה במשך הימים אחרי אשר המוך אמרו מימיו, על כן יובל לשאוב בכל לב ונפש מים טהורים. הוא ירצה מים טהורים, לא מים דלוחים, לא מים שיש בהם סיגים, לא מים שאומרים כן הכוונה מאמין בסדר יאללה נו אתה מאמין וקדימה הלאה. זה מטריד כשמישהו אומר מה זה אמונה? לא, את זה הם לא מחפשים. לא הם, אנחנו. אני קורא במהירות, אני לא יכול לדלג, אני קורא במהירות. הרוח התוקף את כל האנושיות תקף את... טוב, אתם יודעים מה? אני מדלג. קצרה רוחם, אני בסוף אותה פסקה. קצרה רוחם בעול הברזל של הכפירה שנתהפכה בתקופה קצרה. תראו מה הוא קורא לכפירה. אמונה קנאית וחצופה, זה הפכה להיות דת. כאילו זה לקוח מהחדשות של שבע. הפך להיות דת. אמונה קנאית וחצופה. הנם דופקים על דלתי תשובה. נדמים להם כאילו הם סגורים לפניהם. בשעה שהדחיפה אחת מספקת היא לפתוח את השערים לרווחה. אני מדלג. אחינו היקרים, חכמי תורה, סופרים, משפיעים, גם אנו נועלנו וחטאנו. לא הצבנו אלטרנטיבה. למדנו וחקרנו, פלפשנו וחידשנו, כתבנו וציירנו, אבל שכחנו את האלוהים והוזו. לא שמענו לכל נביאי האמת, לכל מעולי חכמי דורות עולמים, לכל הצדיקים והחסידים, חכמי המוסר והחכמים, וחכמי העיון והרזים, שצבחו והכריזו בקולי קולות כי סוף הנהר של התלמוד המעשי לבדו להיות יבש וחרב. אם לא נמשוך לתוכו תמיד מים מן הים, מים הדיחוך מתה וקבלה, מים דת האלוהים, מים תואר האמונה הטהורה הנובעת מנשמתנו פנימה, רק יראת השם הטהורה תעמוד לעד. אתה בא הקץ, הננו קרואים בתחייתנו הלאומית לטבוע את אלבון האדם כולו. צריך להתחיל לערוך פה את מסע הנקמה שלנו בכפירה, אלבון הנשמה האלוהית שבידינו הופקדה לרוממה ולסגבה. אבל עזבנו את זה, זנחנו את זה. הרב כותב, לגס רוח ומשוגע יחשב משתובע את האלבון הזה. לא העמדנו אלטרנטיבה. אולי מעלנו בתפקידנו לשמור על הגחלת. כן, בית מדרש, שוב, בני תורה, לא רק בני תורה, רבנים, פוסקים, מגידי שיעור, דרשנים, דיינים, זה חייב לצאת מבית המדרש. אבל כל זה רק הגוף. אין לך עניין בגוף אם אין בו נשמה, אם אין בו תביעה לביאור וזיקוק עולם המושגים הפנימי של האמונה ודערתה. ויווצר ואקום. והייתה צריכה להיות פה אלטרנטיבה חלוצית. האם עושים לנו את תפקידנו? האם באנו בשעריה של מרכז הרב? אני לא חושב שהמשל שלי הוא טוב. מבחינה מסוימת יש יתרון למשל ומבחינה מסוימת חיסרון, אבל אני רק רוצה להסביר. דמיינו לכם שיש איזושהי מהפכה עולמית מבחינת תפיסת העולם הכלכלית. אנשים שהחזיקו 100 כך וכך שנים באיזושהי השקפה על איך צריכה להיראות הכלכלה, ניהול החיים הכלכליים, אבל בשלבים מסוים של ההתפתחות התברר שזה לא נכון, וזה פשוט הפיל את כולם. אבל הייתה חברה שהוכיחה את עצמה, הייתה חברה שהצליחה להיות לאלטרנטיבה לאופן וניהול חיים כלכלי בצורת תקינה. לא יסחפו אליה. יש פה עולם שהוא מטלטל בסערה, סערת הזהות, סערת עולם הערכים שלו. הייתה צריכה להיות פה אלטרנטיבה. פתי המדרשות היו צריכים להעמיד חברה מן המסד ועד התפחות של המושג הזה, חברה שעולמה האמוני הוא מזוקק, הוא ישראלי או מקורי, אין בו טיפה של מגע יד הגויות והכפירה. זה תפקידה של מרכז הרב. טוב, יותר ממה שבציתי להגיד, יותר ממה שאמרתי אני עוד רוצה להגיד, אבל אני חייב בכל זאת. אני חושב שמבררים את הסוגיה הזו ברצינות, 90% מהפלפולים על איך ללמוד אמונה נפטרים, כי פשוט יושבים ולומדים. כמו שאני לא זוכר בשם איזה גדול מישראל שאומר, עד שכולם אמרו איך ללמוד, איך ללמוד, אני למדתי. תבין את החשיבות כבית מדרש, נבין את החשיבות, נבין את ההתמסרות, אז יהיו שאלות. אני ממש לא מפקפק בשאלת האיך, היא שאלה חשובה, אבל אני לא אוהב שהיא העניין. אם היא שאלה יותר מדי חשובה, לדעתי יש בעיה עד כמה בני אדם הפנימו את החשיבות של זה. ובכל זאת, כמה זמן ללמוד ביום? אז אומרים שעתיים, נכון? אני תמיד שואל את עצמי, כשאתה נותן גבול, כמו באיזה שיעור להתחתן, מה זאת אומרת? אין הגדרה לפי איזה שיעור מתחתנים, יש הגדרה לפי הבשלות הרוחנית והאישיותית של הבחור, נכון? אז גם כשאתה אומר שעתיים, אתה מתכוון ששעתיים אמורים להספיק איזשהו משהו שאנחנו חושבים שהוא הכרחי, נכון? אז בגדול שעתיים, האזור הזה אני חושב שהוא אמור להספיק, אבל אל תתמכר למושג שעתיים. תוודא שהשעתיים ממלאות את עניינן. ולימוד אמונה לומדים ביסודיות. חברותה קבועה. מיום ליום יביע עומר. זה לא כשאין מה לעשות, זה באותה רצינות, באותה התמדה, בדיוק כמו כל הדברים האחרים. הקל הקל תחילה, לומדים ספרים קלים בהתחלה. מוסר בסיסי, נכנסים לכוזרי, מהר"ל, הרב, לאט לאט ובמהירות, ביחד. לא עושים יותר מדי עם האצבע, כי פשוט צריך לקרוא הרבה. ובעיקר, שוב אני אומר, הרצינות וההתמדה. שיעורים. אי אפשר להתגדל בלי שיעורים. אי אפשר. שיעורים זה לשמש תלמידי חכמים. כמו שנכנסים ללמוד שיעור בעיון. מצד שני, אין דבר כזה רק שיעורים. אין דבר כזה. כשהרב צבי יהודה היה אומר שלומדים שעתיים, אני יודע, הוא היה אומר ששיעור זה לא נחשב. שיעור זה לקבל מהרב. זה בונה אותך, זה נותן לך השקפה איך זה נראה באמת ללמוד אמונה. אז אי אפשר בלי שיעורים, אבל אי אפשר גם רק עם שיעורים. צריך לעבוד ספר אחרי ספר. ואמורים להספיק. לא יכול להיות שבן אדם סיים פה, אנחנו מאחרים. לא יכול להיות שבן אדם מסיים פה 6-7 שנים בישיבה, הוא סיים 4.5 ספרים. אולי. לא יכול להיות. ככה לא נראית מרכז הרב. טוב. חזק ונתחזק בסוגיה היסודית הזאת.